אני מדמה את החיים לשדה תעופה. אגב, אני מציע לכל המאזינים שלנו לאמץ את המשל הזה ולחשוב עליו, על איזה טיסות אתה עולה בחייך. אז טיסות לשום מקום צריך להשתדל לא לעלות עליהן. טיסות שמגיעות ממקום למקום, ובין אם אתה על המטוס או בין אם לא, הוא ממילא ממריא ומגיע, גם אותם לא כל כך חשוב, למרות שנחמד לעבור בדיוטי פרי, ויש כאלה שיושבים בביזנס, זה יופי להם. לעלות אך ורק על טיסות, שאם אתה לא עולה עליהם, או שהמטוס לא ממריא, או שהמטוס נוחת במקום אחר.
הייטק בלי פקקים, הפודקאסט של בני באואר ועקיבא טורנהיים.
שלום לכולם, ברוכים הבאים, אתם מאזינים להייטק בלפקקים, המקום בנו שתפים על הבאת ההייטקיסט וההייטקיסטית בגולן רבתי. לקחנו פגרה ארוכה, הקהל דרש, ואנחנו מתחילים את העונה השנייה בקול גדול, ואנחנו שמחים, ממש מתרגשים. חייב לציין שבני לא נמצא פה היום, אבל למלא את החלל הגדול נמצא איתנו היום צביקה אוזר, איש רב פעלים, היסטוריה, ניסיתי לתמצת את הוויקיפדיה, המון המון תחנות. זה בית גולמינס היית בעצם? מבחינה למנהיגות זה לא, פשוט זה, לא כתוב וויקיפדיה, בית גולמינס.
זה אז היה בית פלדמן לימים.
בית פלדמן.
ספר פיתוח מנהיגות, כן. כן. וואה, מהכל את זה זכרת יפה.
יפה. אז משרד התקשורת ותפקידים כאלה ואחרים, מזכיר הממשלה לשעבר שזה זכור ועוד איך זכור, ועוד שלל תפקידים, אבל בפן המקומי שלנו, יש את היחידה למען הגולן.
היחדה, היחדה.
אתה תיקנת אותי ועוד פעם, אני אומר את זה, תסביר.
הזדמנות טובה לכולם. אתה ככה, שוב, חותך מהאמצע. זכיתי להקים את היחדה למען הגולן, בלעז הקואליציה למען הגולן. רעיון מופרך מ-2012, אני שקוע, מושקע הרבה ברמת הגולן. האמת היא שזה מתחיל עוד הרבה לפני, עוד ב-92, אבל 2014-15 כתבתי מסמך, ושלאחר הגעתי למסקנה שצריך להקים גוף שישכנע מעטים לעשות דבר גדול, או שני דברים גדולים. אחד, שאפשרי, כן אפשרי, להביא הכרה אמריקאית בריבונות ישראל ברמת הגולן.
עוד פעם, 2014 אנחנו אומרים.
2014 אנשים, okay. חלקם גיחכו, חלקם צחקו, חלקם אמרו, אתה, מה אתה מאיר דובים מרבצם, אתה תעשה נזק עצום למדינת ישראל, אל תדבר על זה. אמרתי, אתם טועים, לא קוראים את הגיאו-אסטרטגיה ואת הסיטואציה הפוליטית. ודבר השני, להכפיל את ההתיישבות ברמת הגולן.
אז דיברת על 100,000, דיברת על 100,000 במסמך הזה, אם זוכר נכון?
באמת, אני מ-2011, ש...
זה טיפרתם להכפיל.
הבינו, נכון. אנחנו, קודם כל להכפיל, ברמת הגולן יש 50,000 איש, יש 25,000 ישראלים, 25,000 דרוזים, ש 25% מהם כבר ישראלים.
לאט לאט גדלים.
ואני מניח שאם אנחנו נשדר להם שאנחנו כאן כדי להישאר, רובם ככולם יהיו ישראלים, ואז אנחנו נכפיל את האוכלוסייה יחד, נביא עוד ישראלים, ויהיה מספיק מקום לכולם. אני יודע שאני אומר את זה כאן ברמת הגולן, אנשים ככה, אורם קצת מצטמרר, נדבר על זה, אבל...
אז לפני שאנחנו צוללים, אנחנו בעולם ההייטק, אנחנו משתמשים בכלי הנהדר, שלא קוראים לו קורות חיים, אלא לינקדאין, ויש שם שורה שמתארת מי אני. וזה איזשהו... מי אתה, צביקה אוזר? תן לי בשורה, כי הרי הרשימה היא אינסופית. מי אתה בשורה אחת?
וואה.
וזה טיפול פסיכולוגי בלי ככה, חינמי.
תראה, אני חושב שעיקר חיי אני מקדיש לנביאה ונביטה של רעיונות שבאמצעותם משנים מציאות לטובה. אם אני צריך במשפט אחד. אבל אני גם אבא של מיכאל ויואב, ואני עוד הרבה דברים. אבל אם אתה שואל מה הייעוד שלי על הפלנטה, זה לעסוק ברעיונות להיות המקור, שבאמצעותם לשכנע אחרים, ויחד לשנות מציאות לטובה. זה המשפט הרחב. קצת יותר משפט אחד.
וואו, אני לוקח את זה. אז בהקשר הזה, בואו נדבר על הגולן, ועל היחדה למען הגולן.
כן, אגב, דוגמה יפה, לא יחידה, אפרופו רעיונות, אני מגיל מאוד צעיר, מצאתי את עצמי ברוב הסיטואציות חושב אחרת, בוא נגיד במקומות שבו אני חושב אותו דבר כמו אחרים, הם פחות מעניינים אותי. אני מדמה את החיים לשדה תעופה, אגב אני מציע לכל המאזינים שלנו לאמץ את המשל הזה ולחשוב עליו, על איזה טיסות אתה עולה בחייך. אז טיסות לשום מקום צריך להשתדל לא לעלות עליהן, טיסות שמגיעות ממקום למקום, ובין אם אתה על המטוס או בין אם לא, הוא ממילא ממריא ומגיע, גם אותם לא כל כך חשוב, למרות שנחמד לעבור בדיוטי פרי, ויש כאלה שיושבים בביזנס, זה יופי להם, לעלות אך ורק על טיסות, שאם אתה לא עולה עליהם, או שהמטוס לא ממריא, או שהמטוס נוחת במקום אחר. וכך את היומית שלך, כך את הלוח, השעות היומיומי שלך, יום ראשון, עד יום שישי, או עד יום חמישי, שישי זה, ותשאל את עצמך כל שעה, על איזה טיסה אתה עולה, אם זה טיסה לשום מקום, אם זה טיסה ממקום למקום, שאם אתה שם או לא שם, זה לא משנה, ותעלה רק על הטיסות האחרות, ככה בכל חיי הציבורים עשיתי, היחדה למען הגולן, היא דוגמה יפה, 2011, מלחמת האזרחים בסוריה, התובנה הישראלית, אני אז מזכיר ממשלה, כל המערכת הישראלית מגיעה במחשב הכי רחוק, זה לאחל הצלחה לשני הצדדים. אמרתי, חברים, אנחנו חייבים להבין או לנסח מהו האינטרס הישראלי בראיית העולם הקורס לפנינו, סוריה הקורסת לתוך עצמה. מהו האינטרס הישראלי שם? ניסחתי אז שלוש מטרות, היום כבר אפשר לדבר על זה, הייתי בודד ב... בצריח, בהקשר הזה, הסתכלו עליה קצת כמשוגע, אבל אמרתי, אני חייב להנביט רעיונות שהתחפו לפעולה. אחד, שצערי פספסנו, ישראל הייתה יכולה להיות מעורבת ולסיים את המלחמה הזאת שסוריה מחולקת למספר רשויות. בפועל היום זה קורה, היה גמישות הרבה יותר משמעותית עד כניסת הרוסים לסוריה. שוב, אפשר לדבר על זה.
תחת השפעה אמריקאית, אני זוכר נכון את המסמך שכתבת.
אבל זה היה משהו שהיו צריכים להבין. ישראל היא מחשיבה את עצמה מעצמה אזורית, היא חייבת להתנהל כמעצמה אזורית, תראה איך הטורקים התנהלו בריאה הסורית, תראה מה הרוסים עשו. ישראל לא יכלה כמעצמה אזורית להגיד, אני יושבת בחיבוק ידיים, מאחלת הצלחה לשני הצדדים, אני אומר את זה בצורה קצת בוטה, כן.
אני מאמין שהזיכרון של לבנון, בעצם בהקשר הזה של התערבות בפוליטיקה פנימית של מקום אחר.
אמת, אני לא חושב שהתערבות פוליטיקה פנימית, יש עוד דרכים, שוב, אנחנו ניקח את כל הפודקאסט הזה, שם אני רק נתתי כותרת אחת, שהיא קצת ככה דוקרת את העין, אבל הסיפור של לבנון, קביעת לבנון, הקביעה שחטפנו בלבנון היא קביעה משמעותית שמכתיבה התנהגות ישראלית מאי שם 82 עד היום, שווה לנתח את זה, שווה ללמוד את זה. הדבר השני שכן הושג זה להביא את האמריקאים להכרה בריבונות ישראל לבנות כולן, אמרנו את זה מקודם, אבל...
נכון.
והדבר השלישי, כן, להחלץ מהעשור העבוד, כפי שאני מכנה אותו, ברמת הגולן, מ-2011 עד 2021, שהיינו צריכים לעמול, ויש לנו חלון הזדמנויות לעשות מה שאנחנו רוצים ברמת הגולן, מה שהיה, לא היה לפני כן. כן דחפתי בסוף להחלטת ממשלה שהתקבלה ב-2021, להכפיל את ההתיישבות ברמת הגולן, זאת אומרת, לא רק לדבר על הגולן, לא רק להסתפק בזה שאנחנו קיבלנו את ההכרה האמריקאית בגולן, אלא אנחנו נכיר ברמת הגולן. דיברת על הדרוזים, העובדה שהדרוזים לא קיבלו אזרחות ישראלית, כי חמש ממשלות ברשות ראשי ממשלה שונים משני צדדי המתרס, ניהלו מסע ומתן על ירידה מרמת הגולן. אם אנשים שיושבים במג'ל שמס וקוראים ש...
יש סיכוי שאולי...
יצחק רבין, זכרונו לברכה, אהוד ברק, אהוד אולמרט, בנימין נתניהו, גם בקדנציה הראשונה של 96 וגם עד 2011, מנהלים מסע ומתן לירידה מרמת הגולן, למה שהם הצטרפו? כשאנחנו אומרים, אנחנו כאן כדי להישאר, כדי שהסימון נופל אצל כולם ומבינים, אין אצל הממסד הצבאי, אין אצל המערכת הפוליטית, אין אצל הממסד, נקרא לזה הממשלתי, שאנחנו כאן, גם דרוזים, גם אחרים, יבואו, יהיו כאן, יפריחו את השממה, סופר חשוב. אגב, עוד נקודה אחת אני אומר לך, תראה מה קרה לנו. החלטת הממשלה, או אתה יודע מה, אני לא אדבר על החלטת הממשלה, תראה את הקונסנזוס הפוליטי שנוצר על רמת הגולן, נשארו המחלוקות
זהו, היחדה.
על יהודה ושומרון.
אתה קורא לזה יחדה.
כן.
איך זה באמת, בסוף אתה אומר זה קונסנזוס שמאפשר באמת, אין הרבה דברים שיש להם יחדה, נכון?
כן. תראה, איך זה נוצר? זה נוצר, אף פעם באמת לא סיפרנו, אז אולי הפרק הזה יהיה לו גם איזושהי חשיבות היסטורית.
זה מדהים, כי כשאתה שואל מישהו, חוק הגולן, מתי הוא עבר? אין מושג, זה עבר מתחת לרדאר ב-81, אף אחד לא זוכר. זה כאילו, על הדרך בגין עשה, ככה זרקו את זה. ואז זה הפך לעובדה, ולא מדברים על זה, כי בעצם סיפחנו פה, מה זה סיפחנו? קבענו חוק, הנה, כן.
החלנו את החוק.
החלנו את החוק, זה מדינת ישראל נקודה. וכן, החטיבה את השולח.
אבל זה היה רק לכאורה, כי החלת החוק היה אקט חשוב, הצהרתי, אבל אם היית בודק, ואתה יודע מה, חבל שלא התכוננתי לשידור הזה, והייתי מביא לך גם נתונים, מה מדינת ישראל עשתה מ-81 עד 2021 ברמת הגולן? מעט, מעט, מעט מדי. החלת החוק הייתה בכל תרועה רמה, ולאחריה, כמעט בשום דבר. ואתה יודע מה, אני אומר את זה, ולא לא בקנטרנות, וחלילה לא באיבה למשהו, אבל אני לוקח עוד שטח שנמצא במחלוקת יהודה ושומרון, שאפילו לא חל עליו החוק, ואני רואה מה קרה בו ב-50 שנה האחרונות. אז ביהודה ושומרון אנחנו נוגעים ב-500 אלף אנשים, ברמת הגולן, שהוא מדבר על, שם רגע בצד את הדרוזים, 25 אלף ישראלים. זה אומר דבר אחד בלבד. מדינת ישראל שמרה את האזור הזה כפיקדון זמני לעת שלום. כפי שאמרתי לך, ניהלו מסע ומתן הדברים האלה, והמופע בשטח, אי אפשר לנתק אותו מאותה חשיבה אסטרטגית לאומית. ואגב, אני אגיד לך יותר מזה, משהו מאוד בוטה. גם הצבא. במערכת, הממסד הביטחוני, שהוא בסוף הממסד הדומיננטי שמכתיב, דיברנו קודם על רעיונות שמובילים לשינוי מציאות, הממסד הביטחוני הרבה פעמים מכתיב את הפרספציות. המערכת הצבאית, חלקה, הלא מבוטל, ואני לא, חלילה שלא ישמע פה איזה נימה של ניהול חשבונות חלילה וחס, אבל אתה יודע מה, גם על זה אפשר לדבר.
אל הנוח.
הערכות מודיעין של 2011 אמרו ככה, יש שכן בסוריה, אסד, יש לו נכונות לעשות שלום, יש לו ודאות ויציבות לאורך זמן, יש לעסקה הזאת מחיר, את זה הפוליטיקאים צריכים לקבל, ירידה מרמת הגולן, אבל אנחנו חושבים שאפשר לחלץ את סוריה מציר הרשע. והפרספציה הייתה שמדינת ישראל תרד מרמת הגולן. הדבר הזה השתנה בעשור האחרון. הדבר הזה השתנה בראש ובראשונה אצל הצבא. אני לא חושב שיש היום קצין בכיר בצבא הגנה לישראל, בר דעת, שחושב דברים שהיו, נודה על האמת, היום כבר מותר לדבר, מאוד נפוצים עד 2011, ואין פוליטיקאי רציני, ברדת, שחושב כך, ואל תשכח שעד 2011-12 זה היה אירוע באמת במחלוקת, אמנם לא אולי פומבית, מדהים. כי לא עשו, אבל שעליתי פה עם חבר כנסת, אבל צפיתי בהחלטת הממשלה, הייתי מסכים שאני מכיר את זה, וראיתי את אנשי מפלגת העבודה ומרץ,
נכון.
באים לכאן, ומשתתפים השתתפות אקטיבית, לא מבוישת בהחלטה למת הגולה, אמרתי, ניצחנו, הגולן זה קונסנס הישראלי, היחדה למען הגולן, קואליציה למען הגולן, לא רק שם של עמותה.
אתה אומר כי ברור שירד האופציה לשלום בעצם, נורמליזציה כן פרטנר, וברור מכולם אליו שבעצם השלטון שם, אין לו יכולת באמת להביא את הנידוניה, ולעשות את הנורמליזציה.
ברור שני דברים, כדי להבטיח יציבות ושלום במדינת ישראל, ישראל צריכה להיות על רמת הגולן, מה שמתרחש בסוריה, הוא אירוע לא זמני שעכשיו תקנו אותו, הוא מבטיח 100 שנה של חוסר רציבות, ויש גם עניין של גמירות דעת בהיסטוריה של מדינה. בחייו של עם, בימיה של מדינה. ואנחנו עמדנו עם הפיקדון הזה מספיק שנים. ואם היינו עושים את הטעות, והיינו יורדים מרמת הגולן, אי שם ב-92, או עד 2011 הדיונים שהיו, ו-2007 להזכירך, אולמרט וכו'. מה היינו רואים ב-2012? את מה שאנחנו רואים היום מעבר לגבול, אבל על גדות הכנרת. מה שנקרא בשפה ציורית, האיראנים היו משכשכים רגליים בכנרת. אני יודע שכולנו צוחקים, אבל אם הייתה נעשה את הטעות האסטרטגית הזאת, זה מה שהיה קורה. ואתה יודע מה, אני אתן לך עוד מילה על הצבא. השינוי הגיאופוליטי,
אולי השינוי מקומי בסוריה בעצם, האביב הערבי הוא התנועה שהייתה פה, נכון?
ואני, בשיחות פרטיות, כמה בכירים היום בדימוס בצהל, שאז הציגו עמדות, ואני הייתי מזכיר ממשלה מ-2009, אני מכיר את הדברים, החדרים הסגורים, אני הייתי מזכיר הקבינט המדיני-ביטחוני, ואני מאלה שגם קוראים ניירות, וגם דעתנים, לפעמים היו אומרים, דעתן מדי, או לא יודע, אבל אמרו, מה, מזכיר ממשלה, יש לו גם מה להגיד? אמרתי, כן. איתם אלה באתי ואמרתי, בחיל האוויר, אם יש כמעט תאונה, עוצרים הכל ועושים תחקיר. זה היה צריך להיות תחקיר מדינתי. איך כמעט ירדנו מרמת הגולן. היה צריך לעצור הכל, ולעשות תחקיר עומק, איך מדינה כמעט פנתה עם ההגה חזק לתוך תהום. ואלה דברים שאתה יודע, אולי אם תעסק קצת בפוליטיקה, לצערי הרב, החומר האנושי בפוליטיקה היום הולך ומדלדל, סליחה שאני אומר את זה ככה באופן כללי, אבל זה לא שיחה שכמעט מקובלת, או פורמט שמקובל במערכת.
מה, להסתכל בצורה רחבה?
להסתכל בצורה ביקורתית, לנהל דיון לאומי במקום. אין כמעט פורום, אין פורום שיעשה את הדבר הזה. ובוא ויגיד, חבר'ה, בוא ננתח רגע אחד לאחד, מה הוביל את מדינת ישראל לתזות האלה? לקונספציה? אתה יודע, יום כיפור, שנהרגו 3,000 חיילים, אז באמת הייתה ועדת חקירה, והייתה זה, ואז דיברו על הקונספציה. גם כמעט תאונה נעשית לעתים מקונספציה. ובסיפור רמת הגולן, הוא קונספציה ישראלית שאפשר היה לרדת, שהייתה מקובלת עד 2011. ולכן, שאני עולה אליך כאן, להבזלת, והדרכים משובשות, ואין עצים ברמת הגולן, רמה, כמו שיש בצפון הארץ, כי קקל לא נוטעת. ואין כבישים, ואין מקומות עבודה מספקים, ואין אנשים, זה בגלל שמדינת ישראל הייתה בקונספציה. משם כל הדיונים שלנו מתחילים. הייתה קונספציה שאנחנו מתחזקים את זה כפיקדון, אני אומר לך, פיקדון זמני לעת שלום. עכשיו, התושבים שכאן כמובן היו נגד, תושבים שכאן באו ומצאו את ביתם, אבל המערכת מסביב הסתכלה על זה בחצי ככה, לא יודע אם נקרא לזה חיוך מרחם, אבל להגיד חבר'ה, יפה, 25, נשמור את זה קטן, נשמור את זה קומפקטי, שאם בבוא העת נצטרך לעשות את הקשה מכל, להזיז אנשים מביתם, שזה גם קונספציה ישראלית שעליה צריך לדון, אתה יודע, אני פה נכנס לדברים פוליטיים.
שעשינו פעם פעמיים, כן?
עזוב. אין במאה ה-21 מודלים כאלה יותר, ואין דיון במדינת ישראל להבין שהדברים האלה צריכים להסיר אותם על הפרק. אנחנו פותרים סכסוכים בדרכי שלום, לא על ידי העברת אנשים מביתם, העברת אוכלוסייה, סגור סוגריים, אמרתי עכשיו אמירה סופר פוליטית, אני חוזר, אבל הייתה קונספציה שלא נשארים כאן. השתנה המציאות.
השתנתה המציאות, 2011, 2021 עוברת החלטת ממשלה. איפה אנחנו? 2023.
אנחנו בדרך העולה, אתה יודע, בתור מסכים ממשלה מכיר מה הפער בין ההחלטות לבין הביצוע. זאת שאלה אגב...
שמה זה, הפער בין מדיניות לבין...
תראה, זה הפער יותר גדול, והרי לתוכנית קוראים הייטקיסטים...
בלי פקקים.
בלי פקקים. והייטקיסטים בלי פקקים הוא שם... פנטסטי למה שאני הולך להגיד לך עכשיו. אתה יודע, הוא קצת, סליחה שאני מדבר אולי בבלבול, תל אביב זה תרגום פיוטי של אלטנוילנד, ישן חדש. אז הייטקיסטים בלי פקקים, זה שם פיוטי לפער ההולך וגדל בין קצב פעילות הממשלה לבין קצב הפעילות של המגזר הפרטי, שההייטק הוא השפיץ שלו. ואם אני משווה את זה לשעון עם גלגלי שיניים, אנחנו חיים במציאות שעוד מעט אנחנו צריך לעשות ריסטארט אליה ונעשה הערכת מצב לאומית, ואגב זה לא רק בישראל, שככל שעובר זמן, קצב קבלת ההחלטות והביצועים הממשלתיים הולך ונהיה מועט, בעיקר, אני אתכן את השורה האחרונה, מאובדן אמון מוחלט של כולם בכולם, ולכן התהליכים הרבה יותר ארוכים, קצב קבלת ההחלטות והביצוע במגזר פרטי הולך ונהיה מהר יותר, בעיקר בגלל שינויים טכנולוגיים.
אוקיי.
ומכיוון שבמקומות שבו מגזר פרטי תלוי במגזר ציבורי, הדסינכרוניזציה גורמת לסיטואציה של מבחן תוצאה מאוד 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 בעייתי. המדינה לא תוכל לאורך זמן להמשיך להתנהל ככה בקצבים.
אבל זה לא דבר שהוא זר בעולם הקפיטליסטי, שבעצם הריבון הוא רגולטור, בשוק התקשורת זה מאוד מאוד בולט, והמגזר הפרטי שווה, לא שווה, כלכלי, לא כלכלי, הוא מפתח, משרד השיכון לא בונה יותר בשווי ספר, משרד התקשורת, אז צריך ליצור מודל גם פה. בסוף אורך טווח צריך, הדברים צריכים להיות כן מוכוונים אולי. וזה באמת של הקפיטליסטית סוציאליסטית בפני עצמה. אבל אתה רואה שיש פה אתגר בעצם בגולן?
לא, יש פה אתגר, כי תראה, הממשלה, בעיקר אפרופו החלטת הממשלה צריכה, אחד, להסיר חסמים, זה הרבה מאוד רגולציה, אבל שתיים, לתת תשתיות. עכשיו, מדינה בסוף צריכה לפתח פה תשתיות תחבורה.
כן.
זה עדיין לא הגענו שהמגזר פרטי ייתן כאן. לנו היו הרבה שיחות על תשתיות תקשורת. זה גם רגולציה, אבל במקרים שבו יש כשל שוק, שם על הרגולטור להתערב, והוא צריך להתערב, ורמת הגולן היא דוגמה אופטימלית לכשל שוק זמני, ובפעולה נכונה זה יהיה בעלות מול תועלת, אחת ההשקעות הכי טובות מנקודת מבט של מדינת ישראל.
כן.
אבל, ועד שמחליטי, וחוסר האמונה של המנגנון ש- yes we can, אנחנו יכולים לעשות את זה כאן. אתה יודע, אם יהיה לנו זמן, אני אתן לך קצת חזון לגבי איך אני רואה פה, אפילו את הנושא כאילו של פעם החקלאות, שהוא חלק מרכזי כאן. רמת הגולן צריכה להפוך, ויכולה, לא צריכה, יכולה להפוך לבית הסייט, לא ישראלי, עולמי, בארבעה תחומים של חקלאות, של מזון, של פודטק, של מים ושל אנרגיה מקושרת, מתחדשת, מקושרת לדברים האלה. יש לנו פה נקודות פתיחה אופטימליות שכמעט אין שום מקום בעולם מבחינת הגיוון האקלימי, מבחינת אוכלוסייה שהיא מוטט חקלאות, מבחינת שזה אזור קטן, שאמרת לך, 25,000, יש לנו פה כולו 50,000 איש, זה, אז גם מבחינת ההשקעות, וזה, לא מדובר בדברים גדולים, ואנחנו יכולים לקחת את האירוע הזה, ומחקלאות ישנה לחקלאות חדשה, לעשות את רמת הגולן לסנדבוקס, לארגז החול הניסוי העולמי בתחומים האלה.
ומי צריך להיות הקטר לזה? המגזר הפרטי או המגזר הציבורי?
קודם כל, המדינה צריכה להבין, אחד, שזה אפשרי וזה נכון, היא צריכה לתת התנאה של הדברים, כמו שאגב, אותה התנאה שניתנה בזמנו להייטק הישראלי, אתה יודע, בשנות ה-90, שבאו ואלו רעיונות מופרכים, מה פתאום ישראל, הייטק, תכנות תחיליות, תכנות, כמה דברים ככה, לקחת את הנושאים שציינתי, להגיד, בוא נעשה את זה ברמת הגולן, וגם אגיד לך משהו יותר חשוב, אפילו בעיריית מקרו. אם אנחנו נהפוך פה, בית הסייט העולמי של חקלאות, שהיא חקלאות ביתית, שהיא חקלאות חכמה, שהיא חקלאות מצומצמת, אני לא מדבר על, אתה יודע, האלפי, או עשרות או מאות אלפי דונמים של גידולים, ופה בסדר, יש תפוחים ואגסים, ונשארים, זה נורא חשוב, אבל זאת לא החקלאות העתידית. אנחנו נלמד מציון תצא תורה, מהגולן תצא תורה לכל העולם, אז גם החסמים המדיניים או ההסתייגויות המדיניות שעדיין קיימות, כמו אחרים בעולם, ארצות הברית, ירד לסימון, כמו שאומרים.
כי כולם אוהבים להצטרף להצלחה, כי זה רעי טוב.
כי זאת הצלחה שתסייע לעולם.
כן.
זאת הצלחה, כי הנושא הזה של חקלאות ומזון, זה לא דבר מה nice to have ברמה העולמית. אם אנחנו כאן נדע בתחומים האלה, שהם נושאים ליבתיים הקשורים לעתידו של העולם, להפוך את זה, וזה לא יומרה, אנחנו כבר בהייטק עשינו את זה, אנחנו ניקח את רמת הגולן, כי מבחינת תנאי אקלים, תנאי שטח, אוכלוסייה, פוטנציאל אוכלוסייה, אפשר גולן, צפון, איך אומרים, אצבע הגליל, כל זה, אנחנו יכולים להיות...
גליל מזרחי.
עולמי, הגליל המזרחי, כן, אצבע הגליל זה של פעם,
נכון? פעם, פעם, כן.
של פעם, פעם. אני עוד ככה...
אבל אתה יודע, אתה מדבר על 100,000, על
להכפיל.
זה עדיין חוק המספרים הקטנים והמרחקים המאוד מאוד גדולים. זה עדיין צפיפות אוכלוסין קטנה.
נכון.
זה עדיין, בדיוק דיברתי עם בכיר ברמי, הוא אומר, אני נמדד בכמה. אני משווק כמה אני מאכלס נקודה. אתה מדבר איתי על שכונה בראשון? זה מאוד מעניין, אבל פחות אותי. אני לא נמדד בזה. אני באמת שואל, מה... הרי יש גבול, אנחנו מדינה... קפיטליסטית עם אלמנטים סוציאליסטיים, איך אנחנו מביאים את הממשלה להשקיע המון בשביל אוכלוסייה מאוד 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 קטנה?
תראה, הסיפור הזה של ה-100,000 ברמת הגולן, משקלם, חשיבותם ההיסטורית, חשיבותם הגיאו-אסטרטגית, היא הרבה יותר גדולה מ-100,000 בראשון לציון. וזה אנשים ברמי שחשבו ככה, אחרי שיחות שלי, ואני כמו מיסיונר, אני הולך אחד אחד ומקייל את המודל, הם מבינים את העניין. ואני חוזר שוב לאירוע המדיני, וסליחה שוב על 40,000 רגל, אבל אלה האזורים שאני עם ערנות מלאה אליהם. אנחנו מנקודת מבט פנימית סיימנו את הדיון, אנחנו כאן כדי להישאר. אבל יש חשש שאנחנו נמצאים בטעות אופטית, שההוויה הקיימת בעשור האחרון, שהעולם לא מסתכל על מה שמתרחש כאן, הוא מבין מה שמתרחש בסוריה, ולכן ישראל יכולה לעשות בשטח מה שהיא רוצה, חלון הזמן הזה הולך ונסגר. אני חייב להערך... אני חייב להאריך מה שנקרא ליום סגריר, ביום שבו מלחמת האזרחים בסוריה מסתיימת, ביום שבו קמות היוזמות, ואנחנו כבר רואים אותם,
שיקום סוריה, נכון.
שיקום סוריה, סוריה השלמה,
נכון.
יש לנו את האיראנים בסוריה, ותשמע, אני אומר את זה ככה, חצי בחריקת שן, כי אני לא אוהב יותר מדי לדבר על זה, אבל אני לא שולל, ואני כבר רואה בקצה האופק, את העמדות שאומרות, אוקיי, אתם רוצים שהאיראנים יצאו מסוריה, אתם, כולם יוצאים מסוריה, הם יצאו מסוריה, אתם תרדו מרמת הגולן. וישראל יכולה למצוא את עצמה שוב בסיטואציה של חצים בינלאומיים, על ירידה מרמת הגולן. אני יודע שזה מה שזה נשמע, נשמע, איך שאני נשמע, זה פניקריסטי, זה פתטי, אני מכיר את אלה, אני מקווה שאני אתבדה, אבל אז בוא נראה את יכולת העמידה הישראלית, בוא נראה את יכולת המיקוח מול ידידותינו, שהרבה פעמים הם גם מגיעים לעיוורון זמני או לטעויות אופטיות ולנסות להוביל אותנו לטעויות היסטוריות, והדרך היחידה להבטיח שהרעיונות העיוויים האלה לא יעלו מחדש על השולחן, הוא להודיע כבר עם ועדה, חבר'ה, אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו כאן בהתיישבות מסיבית, כי בסוף כולם מבינים שהדבר היחידי שעומד באמת כמכשול בפני שני אנשים שמסרטטים קווי גבול, פעם ימינה, פעם שמאלה, הוא קיומם של חיים וקיומם של אנשים במקום. ואם כאן יהיו 100,000 איש, גם הצד השני, וגם הצדדים שלישיים, אלה שמנסים לתווך, יגידו, תקשיב, זה לא ריאלי, אין לזה התכנות. וכל עוד יש 25,000 ישראלים ברמת הגולן, יש לזה התכנות. שיהיו פה 100,000 ישראלים ברמת הגולן, לא יהיה לזה התכנות. שמו את זה מאחורינו, לא רק בדיון הפנימי, אלא גם בדיון אובייקטיבי.
אוקיי, אז מבחינת ההצלחה והפיתוח האזורי, אתה מדבר על
ולכן, סליחה, אני רק... זה, ולכן 100,000 איש ברמת הגולן,
זה משנה מציאות.
מנקודת מבט לאומית, וככה צריך הפקיד ברמי וראש הממשלה לחשוב. זה לא עקיבא וצביקה, הם צריכים להבין בריאה בן-גוריוניסטית, שאין דין 100,000 כאן, אין דין 100,000 שם, ומדינת ישראל צריכה לעשות ברמת הגולן את מה
שבן-גוריון עושה. וזה רוח הדברים של החלטת הממשלה, זה ממש ממש בולט שם.
זה רוח הדברים של החלטת הממשלה, זה רוח הדברים שאני ב-2011 התחלתי לצעוק, אני שמחתי שאני בתוך חבר כנסת, הייתי, ניהלתי את, את המסע ומתן להסכם הקואליציוני, התעקשתי אישית, שלהכניס את אותה החלטה להכפלת התיישבות ברמת הגולן, שהיא תורגמה אחרי זה להחלטת הממשלה, ונדמה לי שהורדתי את הסימון, סליחה שאני אומר, לכמה וכמה אנשים, במערכת הפוליטית, במערכת האחרת, שהסיפור הזה הוא לא עוד דבר מה נוסף, אלא יש לו חשיבות גיאו-אסטרטגית, אמיתית, מהותית, וככה מנהיגות צריכה לעבוד, להבחין בין ה-100,000 האלה ל-100,000 האלה, איך אומרים, שמיים וים,
כן.
להבין מה אתה עושה, ולא רק מהלך עסקים רגיל, שצריך לנהל פה מדינה תקינה, אלא גם לעשות את אותם פריצות דרך הנדרשות. אז, בשינוי היסטוריה.
בגלל שבסוף הפודקאסט שלנו כן מיועד הייטקיסטים, ודיברנו על תשתיות.
אז אני מתנצל בפניכם מראש.
לא, 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 לא. זה תמונה רחבה ונהדרת, אבל אני באמת רוצה בסוף, אנחנו באמת במתח הזה, בין ממשלה שיוצרת תנאים ורגולציה, שמאפשרים צמיחה וקדמה, לבין מגזר פרטי. דעקה, איך אנחנו לדעתך באמת יכולים להשפיע על זה שתעסוקה טובה יותר, מעולה יותר, תהיה רלוונטית ל-50,000 אנשים שבדרכם לכאן, ברגעים אלה?
תראה, יש... קודם כל צריך לחשוב במתכונות של 10 ו-20 שנה קדימה, ולא 10 ו-20 שנה אחורה. זאת אומרת, גם בעולם הפתרונות, תמיד מביאים את הפתרונות שהיו טובים בשנות ה-90 או בזה, ולא מבינים שב-2040, ואנחנו צריכים לבנות היום בסוף מערכת ש-2040 תחזיק מעמד, היא לא יכולה להישאל על קונבנציות של שנת 2000 או שנת 1990. ולכן כל הזמן צריך להבין, להיות ערני, להתחבר בצורה מלאה להבנה עד כמה טכנולוגיה היא משנה דפוסי חיים, וליישם אותה בראייה ממשלית ובתוכניות. עכשיו תראה, יש פה שלושה דברים בסיסיים ברמת הגולן שצריך להעמיק בהם. אחד, כמו שאמרתי לך, אותה תשתית חקלאית שיש כאן, ועם משאבים טבעיים של הטריטוריה הזאת, של המיקרואקלים, של הטופוגרפיה, איך אנחנו לוקחים את הנושא הזה, שהוא נושא, כמו שאמרתי, ליבתי בעולם, הוא צריך להיות נושא שישראל לוקחת עליו אחריות ברמה העולמית, של מזון, של, של, של חקלאות, של מים, של אנרגיה, ורמת הגולן היא המקום שבו אנחנו עושים את כל הדחיפה והניסיונות. זה עולם אחד. רמת הגולן, גליל מזרחי, זה עולם אחד. עולם שני תיירות, זאת הארץ הטובה, הארץ המדהימה, תשתיות תיירות, הבנת תיירות, אנחנו לא מגרדים את קצה היכולת בנושא הזה, ויש פה הרבה אפשרות להגדיל של פרנסה מתיירות, אגב, גם כן כפרנסה משלימה, ודפוס היברידי של, כן. של, 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 של עבודה, שאגב, גם הוא נחלה של העתיד ולא של העבר.
נכון.
אם בעבר היית רק חקלאי, רק תיירן, רק זה, רק זה, ואתה יודע, ההורים שלי תמיד התפללו שיהיה לי איזה קביעות, איזשהו נכון, מקום, נכון. נכון? אתה זוכר, הלוואי שיהיה לך קביעות בחברת חשמל, או באגד. זה היה, תדע כל הם יהודיה, או תתפלל כל הם יהודיה, שלבנה יהיה קביעות. אז היום קצת השתחררנו מהקביעות, אבל עדיין יש את הדפוסים השנים שאתה עושה רק דבר אחד. עכשיו, פה אפשר לעשות כמה דברים. נכון. אתה יכול לעשות גם חקלאות וגם תיירות, וזה בסדר. יכולה האם היהודיה לחלום על זה. ואני אגיד לך הדבר השלישי. ואת זה גם ניסיתי לדחוף. כל נושא של עבודה מרחוק. אין מה לעשות. יותר ויותר אנשים יבדו מרחוק. יותר ויותר, בוא נקרא לילד בשמו במובן הכי בסיסי, יותר ויותר דברים שבעולם של פעם היה חומרה, הם הופכים להיות תוכנה. ואם הם הופכים להיות תוכנה, אם חומרה הופך להיות תוכנה, ואתה מקבל את אותה סטיספקציה, את אותו שירות, אז כדי לעשות את התוכנה, או להתעסק בזה, אני יכול להיות מרחוק, אני לא חייב להיות במפעל, אני לא חייב להתרכז במאות אנשים שהם תחת קורת גג אחד מייצרים משהו. ולכן העבודה היא הרבה יותר גמישה. עכשיו, אני באתי, היה לי דיון קשה עם האוצר פה החלטת הממשלה, ואמרתי, תראו, בואו נהפוך את רמת הגולן לבית הסייט ישראלי, ואגב, עולמי לעבודה מרחוק. בואו נקבע 3,000 משרות, של ממשלה, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, שהתנאי יהיה בהם שאתה גר ברמת הגולן.
נציבות שירות המדינה, אוקיי.
בדיוק, נציבות שירות המדינה, ונגיד, אוקיי, אני נותן משרות עודפות, עכשיו, הזכרנו קודם, לא יודע מה, חברת חשמל, אני נותן לכם עוד 100 משרות, תעסיקו 100 אנשים, אבל מרחוק. בוא נגיד, 4 ימי עבודה ברמת הגולן, יום אחד באיזה מרכז או משהו כזה. ובוא נעשה את זה, ונראה איך זה עובד, שהממשלה תיקח אחריות ל-3,000 משרות מקסימום. אתה יודע, זה לא הלך או לא הלך חצי, ובוא נעשה כמה שנים הנסות שנבין איך להוביל את זה, והמדינה בסוף סוף תוביל בדברים האלה, וקצת תהיה נחשונית, לפעמים תקדים את המגזר הפרטי, שהוא מאוד מפחד מעבודה מרחוק בכמה מקומות. אולי זה חינוך שוק וחינוך אנשים וכו'. לא משנה, היה לי ויכוח גדול. לא קרה כי אמר לי, לא משנה מה האוצר אמר לי, תראה, אני אעשה את זה היום החלטת רמת הגולן, okay. יש לי בעוד חודש החלטה על בית שמש, ובעוד חודשיים החלטה על הרד, ואני כבר רואה איך שורותיי נפרצות. אמרתי לו, אני מוכן איתך לעסקת ברטר, 5 הבים ברמת הגולן, בוא נקים, אם אתם לא מוכנים לתת את המשרות, בוא נקים 5 הבים, ונאפשר לאנשים, המגזר הפרטי
בעצם ימלא את המשרות.
ואני אתן לך עוד מספר אחד, כן פה, אני...
שזה כן מופיע פה בהחלטת...
לא, וזה מופיע בהחלטת הממשלה.
נכון.
ואם תקרא עוד דבר ותעמיק, תראה שברמת הגולן, וזה גיליתי, אחוז המועסקים, מה שקרה, העצמאים, הוא האחוז הכי גדול בארץ.
נכון.
בנפה. עצמאים פר אוכלוסייה.
אנחנו כקהילה אומרים שלהיות בגולן זה יזמות. אתה יזם, כי אתה סוגר פינות, אין לי רופא השכן שלי, אתה לומד רפואה לבד, אין לי אפשרות באמת לקנות דברים, אתה יוצר, זה במהות, נכון? כן.
אז יש פה יזמות שהיא כבר בסדר גודל או במספרים יותר גדולים. אז תן התשתיות ליזמיות, למשל הבים, כמו המקום שאנחנו יש...
חושבים באבא זלת, וזה... ביתה של קהילת עתיד הגולן, נכון?
בדיוק, נכון. אז זה משהו שאתה יכול, אתה יודע, אז אתה בא פה, אז זה משרד ליומיים בשבוע, לשלושה מים, או... אלה הדברים, או אפילו קבוע, כן, אתה יכול לעבוד כאן, אבל כאילו, זה לא כאילו, אתה עובד מכאן, בעבור חברה שהמטה שלה יושבת בתל אביב, אולי המרכז שלה יושב בתל אביב, או בהרצליה,
בסינגפור,
או בסינגפור, או בטוקיו, בדיוק. ואין שום סיבה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה שטח קטן, מעט אוכלוסייה, אני מביא לכאן אוכלוסייה, עקב בצד אגודל, אני הולך לבנות את זה כרול מודל עולמי. בחקלאות מתקדמת, בתעסוקה מרחוק מתקדמת, בתיירות. גם אפשר לעשות פה כמה מודלים עולמיים.
לקחת צעד קדימה בעצם?
בוודאי. ואז תבין עד כמה המקום הזה, שהוא המקום אולי אחד היפים בארץ, הופך להיות לא לירקתי ארץ, הופך להיות למרכזה של הארץ.
אנחנו, אני רוצה לקראת סיום לקחת איזשהו צעד אחורה, וכן לדבר טיפה על צביקה ובעשייה שלך. באיזשהו מקום, במסגרת המסע החיים שלך, לקחת עכשיו עוד פעם צעד אחורה מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. איך זה משפיע על היכולת להנביט דברים? ועסקנו בזה במהלך השיחה שלנו, אבל אם תיתן לי ככה את ה... מה שונה?
תראה, קודם כל, אתה יודע, אתה יכול להנביט דברים בראייה לאומית, בין אם אתה חלק מהמנגנון, בין אם אתה בחוץ. הדבר הקריטיקלי הוא הרעיון הנכון. אחר מכן, לי אין בעיה, אני עוסק ברעיונות בעיקר, ואני יכול להגיד לך שיש לי הרבה מאוד רעיונות שאף אחד לא יודע שאני הייתי, זה, ואין לי שום גם, חדווה, זאת אומרת, אני לא מחפש את הקרדיט, אז את, מספיק שאתה מכיר את האנשים, אתה צריך להטמיע ב...
אנשים אחרים.
ידיהם של אנשים אחרים, את הרעיונות הנכונים, זאת מלאכה.
אבל באיזשהו מקום, כשאתה חלק מהמערכת, אז יש לך את המנגנון של לשים, ואז המכונה כבר תסיע את זה למקום הנכון.
יש לך את המנגנון, תראה, יש לך קודם כל את הפנה את ה-100% מזמנך ממוקד בדברים האלה, ואז אתה צריך באמת לעבור על, כמו שאמרת לך, על מודל הטייס, ולהגיד, רגע, בישיבה הזאת אני לא משתתף, בישיבה הזאת אני לא משתתף, כי זה סתם בזבוז זמן, וזה בזבוז זמן, ואני מכנס את הישיבה ההיא, שאם אני לא אכנס אף אחד לא ייכנס אותה, ואני אדון. אתה צודק, נכון, היום גם צריך להתפרנס, וזה לוקח לך זמן, אבל זה בסדר, אני ברמה אישית, אני קורא לזה, אני חיה היברידית, אני הייתי הרבה שנים בעסקים, אני נהנה בעסקים, אני נהנה גם להנביט רעיונות במיקרוקוסמוס העסקי, אני...
זה לא מתנגש לך?
אני אומר לך, מבלי שאני יודע בדיוק מה אתה עושה, אני בערך יודע מה אתה עושה וזה, אני יש לי את החדווה, ואת הרעב, לבוא ולהסתרף לך, ובמקום שבו אתה עושה, להיות הזה שחושב אחרת, אז אני מוצא הרבה מאוד סטיספקציות בכל מה שאני עושה, גם בתחומים העסקיים, אני הרבה עובד עם חברות הייטק, ועובד הרבה עם חברות יפניות, שאני עושה לידד אותן עם טכנולוגיות ישראליות, אני רואה המון טכנולוגיות, ובכל מקום כמעט שאני בא, אני... תוך 3 דקות מנסה להיכנס לנעליים של היזם, ומנסה לאתגר אותו בחשיבה שהיא קצת אחרת, לא קשורה למה שקרה למוקד הרווח שלי, ואולי חשבתם לעשות ככה, או חשבתם לעשות אחרת, ו...
וזה לא מתנגש לפעמים המוקד הרווח שלך עם ה...
לא, אני אמרתך, קודם כל אני נהנה, אני מאוד אוהב להסתכל על טכנולוגיות, לראות טכנולוגיות, זה לאורך כל השנים משך אותי, נראה לי טריוויאלי היכולת הרב-גונית הזאת גם להסתכל במיקרו בטכנולוגיות, גם להבין את המקרו ובעיקר להבין את ההשפעה ואת ההקשר. אתה יודע מה, אני עכשיו הולך להגיד משהו, אילנות הכי הכי גבוהים, אבל אחד הדברים שהכי הרשימו אותי וכרול מודל, אם אפשר להגיד, אתה יודע, זה שוב נשמע קצת גבוה. בנימין זאב הרצל הוא אולי הרול מודל האופטימלי לכל מנהיגות ישראלית. ואם אתה מתעמק בכתבים שלו ובדרך שבה הוא עיצב בסופו של דבר את מה שאנחנו היום מיישמים, הוא מהיום הראשון הבין שהדרך לממש את יהודו של העם היהודי בהיסטוריה עובר דרך ריבונות, מדינת מופת לאותו עם סגולה, עם מרכיב ליבה של טכנולוגיה, עם מרכיב ליבה של חדשנות,
נכון.
של התקדמות. ושאתה קורא את הדברים שלו, אין ספק שאתה לוקח את אלטנוילנד כספר חזוני, ואתה רואה איך הוא שזר את כל הטכנולוגיות התקניות של אז, אבל מעבר לזה, ראייתו לאורך כל הזמן, הייתה ראייה של הבנה שמי שיאחוז בקדמה ובטכנולוגיה, יצליח, ועם קטן חייב ללכת לכיוון הזה. ומה שאתה רואה כאן, את הסטארט-אפ ניישן שנוצר, וההייטקיסטים עם פקקים ובלי פקקים, הם כולם מגשימים את הרעיון המקרו, של... ה-40,000 רגל של הרצל, שהבין איך המדינה הזאת, אולי הדרך היחידה שלה לתפקד. ואני אספר לך קוריוז, שהרבה אנשים לא מכירים, אבל יצא לי השבוע לדבר עם מישהו ככה, בהקשר אחר, אבל תראה עד כמה הוא היה גדול הרצל. שהוא נפגש עם הסולטן, הוא ניסה לשכנע את הסולטן, בסוף קבל פה את הצ'רטר. בפגישה עם אלי השנייה, הוא ניסה להגיד איך אני מזיז את האדם הזה באיזשהו דיון, אתה יודע, תת-ציפי פסיכולוגי. ומה הוא הביא לו כמתנה לסולטן הטורקי? הוא הביא לו כמתנה מכונת כתיבה בשפה הערבית, שהייתה בעצם מכונת הכתיבה בשפה הערבית הראשונה שיוצרה. היה לו חבר, סטארט-אפיסט, שהסטארט-אפ שלו צמח והיה יוניקורן של עסק למכונות כתיבה, שזה, תחשוב, מחשבי העל של אז. והוא אמר, מה אני מביא לו? אני לא מביא לו בקשיש. בקשיש הוא שילך בשביל לקבל את הפגישה מסביב. אבל אני הולך להראות לו מה זה אנחנו היהודים. והוא לא הביא לו לא פרחים, לא זהב ולא מדליה. הוא הביא לו מחשב על לפטופ מכונת כתיבה דאז, וזה מראה לך את החשיבה שלו, שהייתה מיקרו, אבל גם מקרו, ואת אחד הדברים המדהימים שהחזון שלו יושם, שאנחנו פה, איך אומרים, מדינת ישראל, בלי אותה חדווה של טכנולוגיה, הייתה מדינה אחרת לגמרי, במקום אחר לגמרי, ואני מאוד מאוד מקווה, שכל מה שקורה פה מסביב, לא יעקר לנו את אותה חדווה, את אותה חשיבות של... אנחנו רק בתחילת הדרך.
כך שמח שאתה משתמש במילה חדווה. חדווה זה מילה שאני נורא נורא מחבב, שלא משתמש בה מספיק, כי באמת היא איזשהו... הוא המניע של להמשיך לעשות דברים. נחמד לי, טוב לי, ג'וי, שזה בעצם ה... אני אמשיך, זה סביבה, זה אנשים, זה העשייה עצמה, כי בלי חדווה, אוקיי, אני אעבור הלאה, זה לא יקרה.
אז תדע לך שתמיד העוזרים, אנשים שעבדו איתי, מקימים עד לזרה את המשפט החוזר ונשנה שלי, שאני אומר, תראו, יש שתי חדוות שמניעות אנשים היום במאה ה-21 במקום הזה. חדוות עשיית העושר, שזה כולם בעין, כן, מכירים, אבל חדוות שינוי מציאות לטובה. שזאת חדווה שאם אתה נוגע בה, אתה מבין עד כמה היא עוצמתית, עד כמה היא משמעותית, ועד כמה היא חלופה נאותה לחדוות עשיית העושר. אבל את זה צריך לגעת בשביל להבין את עומק המשפט הזה.
וואו, מקסים. אז באמת מתוך זה אנחנו נסיים אולי עם שיר סיום. אני חנקית שהוא לא...
הוא לא טכנולוגי.
הוא לא טכנולוגי, והליל והטייק אוף שעשית פה הוא מהמם. אז בבקשה.
אז מכיוון ש... כדי לדעת לאן אנחנו הולכים, אנחנו צריכים לדעת מאיפה באנו, אז בחרתי את השיר שאגב מתאים לימים אלה, שיר החירות, מה שנקרא מפסח ועד יום העצמאות. זה שמו הוא שיר החירות, אבל הוא מוכר יותר כפנינו אל השמש העולה. כתב אותו יצחק שנר, אבל הלחן המדהים הוא של דניאל סמבורסקי, הוא נכתב ב-1934, אבל שאתה שומע, שאתה שומע את המילים, הוא ממש טוב גם לזמננו, אפילו על רמת הגולן אני פורא את הסימנים, אז פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה. כן, אבל אלה שבתל אביב, פניהם שוב פונים מזרחה, אני אישית גם פונה מזרחה, ברמה האישית אני מקווה, אני פועל להגיע כן ולדבר מכאן, אנחנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא סחה, חוצבים אנו גורל ביד רמה, מה שנקרא רמת הגולן, נושאים בלב תקווה יוקדת, אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. אני יודע שזה נשמע על משהו של פעם, אבל אנחנו חייבים להסתכל כל הזמן, 3,000 שנה אחורה, להבין שיש לנו מבט צופה אחור ל-3,000 שנה, וכל הזמן להסתכל 3,000 שנה קדימה.
תודה רבה, צביק, היה מאוד מאוד מעניין, ומסקרן וגם מעשיר. תודה רבה.
תודה רבה.
פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב עונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה, חוצבים אנו גורל ביד רמה, נושאים בלב תקווה יוקדת, אנו יודעים כי יש לנו אומה, אנו זוכרים כי יש לנו מולדת, אנו יודעים כי יש לנו אומה, אנו זוכרים כי יש לנו מולדת, הולכים אנו לקץ של הנחל, חלם חירות יחדיו נגשימה, אנו דוגלים בעוז בשם מחר, לטור לטור נלך תמיד קדימה, אנו דוגלים בעוז בשם מחר, וטור אל טור נלך תמיד קדימה, פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב בונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש נפשנו עוד לא שחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, לקראת ש...